אנחנו משבוע שעבר התחלנו ללמוד ספר חדש לקראת פסח. כידוע, המהר"ל ביקש לכתוב ספר על כל מועד ומועד. לצערנו הרב, חלק מן הספרים נעלמו. אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. יש לנו על פסח את גבורות השם.
הוא כתב יותר ממה שיהיה, ממה שאנחנו מכירים?
ודאי. הוא בעצמו מודיע. יש לנו את תפארת ישראל על חג השבועות, אחרי פסח. יש לנו את נצח על תשע באב. אין לנו על ראש השנה, אין לנו על יום הכיפורים, אין לנו על חג הסוכות. יש לנו על חנוכה, נר מצווה, ועל פורים, תור האור. וזהו. אז מי שימצא את הספרים האחרים, ישרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל לפסח לפחות יש לנו. אז התחלנו ללמוד את ענייני הפסח, לא נשאר הרבה זמן האמת, קצת להתכונן מתוך דבריו הנפלאים. אנחנו נמצאים בפרק ד' בדף כ"ט, יש ספרים ולמי שלא הכינו גם צילומים. הנושא הראשון שבו עסקנו, אנחנו באמצע, זה דברי התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. כלומר, יש לנו פה בתורה אזהרה כפולה, להיזהר, להתרחק, להיות נבדלים משני העמים האלה, משתי התרבויות האלה, התרבות המצרית והתרבות הכנענית. כלומר, יצאנו ממצרים כדי להיות נבדלים מהם, וצובנו לכבוש את ארץ כנען, וכמובן להילחם בהם ובתרבותם כדי להיות נבדלים מהם. והמהר"ל בפרק הזה בא לברר בדיוק במה ישראל נבחנים מהמצרים ובמה ישראל נבחנים מן הכנענים. זה שייך מאוד לבירור הזהות שלנו. מי אנחנו? אנחנו לא מצרים ולא כנען. זה הגדרה שאחת מן ההגדרות שהתורה נותנת לישראל. ישראל זה לא מצרים וזה לא כנען. הסביר המהר"ל שמצרים זה מדרגה של חומר בעולם בלי רוח. בלי רוח זה לא אומר בלי שכל. אולי כדאי שנעמוד רגע על הנקודה הזאת. זה שמצרים זה חומריות וגשמיות גסה, זה לא אומר שזה בלי שכל. אפשר חומר עם שכל, שהשכל ישרת את החומר. למשל, דוגמה, שכל שמשרת את החומר, פרסום. פרסומות זה שכל שמשרת את החומר. זה הרבה שכל. איך לעבוד על הראש של האנשים, איך לשכנע אותם, איך לעשות להם שטיפת מוח, איך, למרות שהם לא צריכים לשכנע אותם, שהם חייבים. בקיצור, זה המון שכל. אבל המהר"ל מסביר שהשכל יכול לשרת דבר עליון, והשכל יכול גם לשרת דבר מאוד שפל. צריך להיזהר. המילה שכל זה לא מילת פלא. נכון שאדם ניחן בשכל, אבל הכלי הזה יכול לשמש גם דבר מאוד שפל. אז מצרים זה חומר ושיקוע בחומר, וישראל זה לא זה. זה נשמה. אמנם בתוך גוף, אבל נשמה. והמצרים ביקשו לייסד עולם של שיעבוד לחומר. עבדות. עבדות לחומר. משועבדים לחוקי החומר ולחוקי היצר. זה מה ש... ראינו בפעם הקודמת, נקרא עוד פעם מתחילת הפסקה בכ"ט, ועוד יש בזה סתרי החוכמה, ככה המהר"ל קורא לזה. מצאתם? ימין, ימין, העמודה הימנית באמצע, תחילת פסקה, בכ"ט. ועוד יש בזה סתרי החוכמה, מה שהיו ישראל משועבדים דווקא במצרים, ולא במקום אחר, וזה כאשר אמרנו, כי המצרים הם דבוקים בזנות. וידוע כי הנמשך אחר הזנות, הוא הנמשך אחר החומר ומעשה בהמה. לפיכך אמרה תורה במנחת סוטה, מנחת סוטה זה אותה אישה שחשודה שזינתה תחת בעלה, ואז היא עוברת את כל המבחן שמתואר בתורה, וגם צריכה להביא מנחת סוטה, שהיא קורבנה, שיהיה קורבנה שעורים. כן? הרי כל מנחות בתורה זה מן החיטה, ופתאום יש לנו מנחה אחת מן השעורים. למה? לפי שהיא עשתה מעשה בהמה, לכך קורבנה מאכל בהמה. כי עניין הזנות הוא מתאוות הגוף, וישראל שהם נבדלים וקדושים מן העריות, זהו מפני שהם נמשכים אחר הצורה, שהיא קדושה ונבדלת מן עניין החומר. אם כן, הנה, המהר"ל נוגע בנקודה העיקרית, שאלה שני מושגים שחוזרים הרבה פעמים בספרי המהר"ל, חומר וצורה. צורה, הכוונה, הערך של הדבר. המהות, המשמעות, הנשמה, השורש, המטרה, בשביל מה הדבר קיים. אתה לוקח עץ ואתה הופך אותו לשולחן. מה שקובע שעץ הופך לשולחן זה המחשבה, ומתוך המחשבה החומר הזה יקבל צורה, והצורה תעיד על המטרה. אז קוראים לזה צורה, באופן כוללני קוראים לזה צורה. ישראל שייכים למדרגת הצורה, למטרת קיומו של עולם, לנשמה של העולם, לבשביל מה נברא העולם. והמצרים הם בחרו לעצמם את החלק של החומר, חומר בלי צורה, העיקר חומר ועוד חומר. ולכן כמובן תרבותם הייתה בנויה על מציאות מאוד שפלה, עד כדי שהמהר"ל הולך להגיד שהם בכלל נחשבים ללא צורה. ובשביל זה קרא יחזקאל את מצרים חמורים, אשר בשר חמורים בשרם, ככה אומר הנביא יחזקאל. מה הכוונה? הכוונה שיש פה גילוי של מדרגה מאוד פחותה של מדרגת האדם. אולי צריך להזכיר שלפי הכוזרי העולם בנוי דרגות דרגות, הבריאה היא בנויה דרגות דרגות, זה הדומם ומעליו הצומח ומעליו החי ומעליו המדבר, זה אדם, ומעל כל זה איזו מדרגה? ישראל. אבל צריך לדעת שכל פעם שאתה לוקח דרגה יש תחתית הדרגה ויש עליונות הדרגה. דרגה זה לא קו, זה דרגה שלמה. אז גם כשאנחנו מדברים על האדם, יש באדם דבר מאוד מאוד פחות שנושק לדרגה שמתחתיו. יכול להיות הפוך, שבדרגה שנקראת אדם, יש מדרגה שנושקת למה שנמצא מעל האדם. זאת אומרת, הדרגה זה דבר עם עובי מסוים, מבחינה ציור רוחני. אז זה יכול להיות שיש באדם דרגה שהיא מאוד קרובה למה שמתחתיה, כלומר הבהמה. המצרים תפסו את הרצפה של דרגת אדם, והרצפה של דרגת אדם זה נוגע למדרגה שמתחתם. לכן הנביא יחזקאל, בלי חשבון, קורא למצרים בשם חמורים. הכוונה, לא שהם נראים כמו חמורים, אלא שהתנהלותם, התנהלותם, תרבותם, היא הרבה יותר קרובה לדרגת הבהמה, מאשר לדרגת האדם. מה מאפיין דרגת האדם? צלם אלוקים שבו, צורתו, שיש לו אידיאלים, מטרות, שאיפות לעליונות, להתעלות, לרוממות, לטפס לדרגה שמעליך. אז זה כמובן לא מופיע במצרים. עד כדי כך שהנביא קורא להם, בשר חמורים בשרם, להודיע כי עניין מצרים חומרים, וכל פעולתם נמשך אחר זה. והזכרנו כבר את המדרש הזה. כשיעקב אמר ליוסף, אל נא תגברני במצרים, שלא ייפדו בי המצרים, שהם משתחווים לסה, ואני נמשלתי בסה, שנאמר בנביא ירמיה, סה פזורה ישראל, ובמצרים הכתוב אשר בשר חמורים בשרם, וכתיב ופטר חמור תפדה בסה. כלומר, המדרש לוקח הלכה, מצווה שמופיעה בתורה. המצווה הזאת נקראת פדיון פטר חמור. הבכור של החמור צריך לפדות אותו בסה. ואם לא תפדה אותו, הבעלים לא רוצים לפדות אותו, אז הם צריכים להרוג, לערוף את הבכור הזה של החמור. או אתה מעלה אותו למדרגה יותר עליונה, ממדרגת חמור למדרגת סה, בהמה תמאה לבהמה תאורה, זה פדיון, זה להעלות, או אם אתה רוצה להשאיר אותו במדרגתו, אז ראוי לערוף אותו. לא כדאי להשאיר אותו, כי יש תמציתיות של חמוריות בבכור. אז או שאתה לוקח את התמציתיות הזאת, שיש בה נקודה שצריך להציל אותה, שמה? שזה ישמש לדרגה יותר עליונה, זה כמו הגוף. בגוף יש יסוד עצום, שהוא יכול להיות בסיס לחיים הנשמתיים. ואם הנשמה היא השולטת, אז היא מרוממת את הגוף למדרגה שמעליו. אבל אם הגוף רוצה להישאר גוף בלי נשמה, אז הוא באמת נרכב בקבר, כלום. מן האפר באת אל האפר תשוב. הסוד הזה מופיע במצוות פטר חמור. או אתה פודה את הבכור של החמור, כלומר בכור זה תמציתיות החמוריות, ואתה מעלה את זה למדרגה של סה. לפדות זה להעביר את המדרגה הזאת למדרגה אחרת. או אם אתה לא רוצה לפדות אותו, אז אתה הורג אותו, אז אתה עורף אותו. לא שייך להשאיר אותו במדרגה פחותה כזאת בעולם. ההפך, זה לא טוב. אז עכשיו יעקב, המדרש פה מגלה סוד. כן? זה אגב אחד מן המקומות שאפשר לגלות שיש טעם למצוות. הרבה פעמים יש לנו מצוות, אנחנו לא מבינים מה הטעם למצוות האלה. מבחינתנו זה דבר סתום. וכמה אנחנו רואים שבדברי חז"ל יש גילוי של טעם למצוות. למשל, בספר בראשית מגלים לנו את האיסור של גיד הנשה. למה אסור לאכול מגיד הנשה? סיפור בין יעקב, עשיו, המלאך, נתקע כף ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. כלומר, התורה גילתה לנו את הסוד של המצווה. והנה המדרש הזה, מה עושה? גם מגלה את הסוד. שמה? שהמצרים רצו להינצל מחורבן. כי הם יודעים שהתרבות שלהם היא ללא אחרית. תרבות שבנויה רק על חומר, סופה כליון, כמו הגוף בקבר. מה היו הבניינים הכי חשובים במצרים? פירמידות. מה זה פירמידות? קבר לפרו. זה הבניין הכי מפואר, הכי מחשים, הכי חשוב שיש במצרים, זה קבר. זה אומר משהו. ועד היום, כן, ארכיאולוגים מאוד מחפשים את סרקופג'ים. זה מקומות שבהם אפשר למצוא את החנותים. זאת אומרת, זה מה שנשאר מן התרבות המצרית המפוארת. את אותם המקומות שבהם קברו אנשים. זאת אומרת, במצרים יש ההבנה הזאת שזה הולך להיגמר. עכשיו יש איך להינצל מזה. אומר יעקב, אני יודע איך הם רוצים להינצל מזה, על ידי. אם אני אהיה קבור במצרים, אז זה כמו עשה שפודה את פתח חמור. לכן אם אתה, יוסף, תשאיר אותי במצרים, הקדוש ברוך הוא יציל אותם כי אני כאן. הוא לא יביא מכות על מצרים. הפתח חמור ייפדה על ידי עשה. זה מה שיהיה. לכן, אל נא תגברני במצרים. זה הסוד. הנה כתוב לך, בבראשית רבה, בפרשת ויחי. אל נא תגברני במצרים, שלא ייפדו בי המצרים, שהם משתחווים לסה, ואני נמשלתי בסה. זאת אומרת, למה הם היו כל כך מכבדים סה, המצרים, מדרש אומר, כי ישראל נמשלו לסה, כי הם הבינו שתקוותם זה במדרגת ישראל. לכן הם לקחו את יוסף, שמו אותו משנה למלך. יעקב הגיע, מיד כיבדו אותו עד מאוד. כי הם הבינו, אנחנו חומר, בלי צורה. זה הצורה. ישראל, יוסף, יעקב, ישראל, זה הצורה. אז הם היו מוכנים להשתחוות לסה, אומר המדרש הכוונה לישראל. כן? ואם אתה תשאיר אותי במצרים, הם ייפדו על ידי זה, כי הם חומר בלי צורה. אנחנו מצילים אותם. כמו שהרבה פעמים בתרבויות העולם, ישראל זה הייתה הצלחה של אותה תרבות. כי הם היו מהווים את הצורה של אותה תרבות. ככה אומר יעקב ליוסף, מגלה לו את הסוד. ואני נמשלתי בסה, שנאמר, סה פזורה ישראל. ככה כתוב בנביא ירמיה. כן.
אנחנו יודעים שבכל זאת, בזמן המכות, יוסף היה קבור עדיין במצרים, רק אחרי המכות...
הוא לא היה קבור. הוא היה בתוך הנילוס. כן. הטביעו את ארונו בתוך הנילוס, והוא לא היה קבור במצרים. זה היה מאוד זמני. לכן, זה כאילו הוא לא במצרים. למה? כי הוא השביע את כל מי שיבוא אחריו, שיוציא אותו משם. כל העומד לצאת, כיצא דמה. זה העיקרון. כיוון שיוסף מעולם לא רצה להישאר שם, ודאי לקחו, הרי משה רבינו לא יצא ממצרים לפני שהוא לקח את ארונו של יוסף. זה ידוע שהתעכבו ביציאת מצרים, כדי לקחת את ארונו של יוסף. זאת אומרת, שהתנאי הוא להוציא את יוסף ממצרים. זה התנאי. אי אפשר ליציאת מצרים, בלי לרוקן את מצרים ממה שעדיין יכול להציל אותה. ומה זה הדבר הזה? יוסף, הצורה, הצורה. רק כשמשה רבינו הצליח להעלות את ארונו של יוסף מתוך הנילוס, והוא רוקן את מצרים מן המדרגה הזאת, שהייתה יכולה להציל אותם, רק אז יציאת מצרים יכולה הייתה להיות נשלמת. אם כן, עד כאן דברי המדרש, ובשמות רבה בפרשת בו, הרבה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הרג בחורי מצרים, שהם משולים לבהמה, שנאמר אשר בשר חמורים בשרם. כלומר, אומר המהר"ל, במדרש נוסף, שבעצם הריגת הבחורים במצרים, זה כמו הריגת הפטר חמור. זהו. מה הייתה המכה האחרונה? כיוון שלא נפדו המצרים בסה, מכה האחרונה, מכת בכורות. מה זה המצווה הזאת? להרוג את פטר החמור, אם לא פודים אותו בסה. כן? המצרים היו צריכים כמובן להבין שישראל זה הצלתם. במקום זה מה הם עשו? שיאבדו אותם. במקום זה רצו למנוע את יציאת מצרים משם. במקום זה פרו מתעקש, מקבל הרבה התראות, שהדרך היחידה בשבילו להינצל, זה על ידי ישראל. ובמקום זה הוא מתעקש שלא. אז מה התוצאה? תוצאה, אתה לא רוצה להיפדות על ידי עשה, אז הריגת הפטר חמור. הנה תמצא, כי מצרים דומים ונמשלים לעניין החומר, וישראל הם נמשלים לעניין הצורה. הנה שני המושגים העיקריים, חומר וצורה. ולכך המצרים נמשכים אחר הראוי להם, וישראל אחר מה שראוי להם. מצד עצמם, שהם קדושים ומובדלים בעצמם מכל עריות. וכאשר תבין זה היטב, יש לך להבין כי החומר מציאות פחות, כי הוא דבר חסר, במה שהוא חסר הצורה, שעל ידה המציאות בפועל. כי החומר נחשב בכוח, וכל כוח, בשביל שאינו בפועל, הוא חסר. והצורה היא הפך זה, שהיא שלמות ואין חיסרון בה כלל. כלומר, מה שמסביר המהר"ל, שברור שהמצרים נועדו לכיליון. מדוע? כי חומר בלי צורה מתפרק. מה שמחזיק את החומר, זה בשביל מה הוא קיים, המטרה, מה ייעודו. אם אתה תעזוב את החומר לעצמו, הוא מתפרק. אין לו צורה, אין לו סיבת קיום. אין מה שישמור על קיומו. ולעומת זה, בצורה אין שינוי. כי צורה זה המחשבה האידיאלית, המטרה, זה בלי שינוי, זה לא משתנה. האמת לא משתנה. אין שום שינוי באמת. לכן במעשה בראשית יש שני דברים. המחשבה האלוקית, ויאמר אלוקים יהי אור, זה המחשבה, זה הצורה, בשביל זה העולם נברא, ואחר כך מה שמתגלה מזה, זה יכול להשתנות. למשל, האור שהיום אנחנו מכירים, זה מציאות משתנה. ביום אור, בלילה חושך. זה לא המדרגה של האור שהקדוש ברוך הוא ברא בתחילה. כי האור לא משתנה, אין דבר כזה. פתאום אין אור. אין דבר כזה. האור של הראשון הוא אור מוחלט. אין בו אף פעם חושך. אין דבר כזה. אין ירידה. באידיאל אין ירידה. יש ירידה כשהאידיאל צריך להתגלות במציאות החומרית. למה? לא מצד האידיאל. מצד מה שהכלי מסוגל להכיל מן האידאל. בזה יכול להיות שינוי, אבל לא באידאל עצמו. כן? אותו דבר. בגופו של אדם יש הזדקנות, לא בנשמתו. נשמת האדם בגיל יום ונשמת האדם בגיל 120, זה אותה נשמה בדיוק, שום דבר לא השתנה בנשמה הזאת. והאמת של שום דבר לא השתנה בנשמה הזאת, עוד לפני שהיא ירדה לעולם, ואחרי שגם היא תסתלק מן העולם, זה אותה נשמה. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפרת בי, אתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא, וזה תמיד אותה נשמה. אין שם שינוי. כלומר, בצורה אין שינוי. בישראל אין שינוי. מה שאנחנו רואים שינויים בישראל, זה ביהודים שמגלים את ישראל. אבל לא במדרגה שנקראת ישראל. בזה אין שינוי. נצח ישראל לא ישקר. אין דבר כזה. אין שום שינוי בזה. זה נצחי. אז יהודים יכולים לחיות ויכולים למות. אבל זה מצד מה שהם מגלים. אבל לא מצד מה שישראל מופיע כצורת העולם. בזה אין שום שינוי. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הם קדמו לעולם. הם בתוך העולם והם אחרי העולם. אין שום שינוי בזה. בצורה לא יכול להיות שום שינוי. לכן כל מי שכמובן מנסה להכחיד את ישראל, אז בוודאי שהוא לא יכול להצליח, כי הוא לא יכול להכניס שינוי איפה שאין שינוי. זה דבר פשוט. מה? בסדר? כן. באתר
הוא
שאל,
מה העניין שישראל
הם
שעובדים במצרים?
כן.
כל התשובות שאומרת,
זה
רק סיבות למה הם לא קשורים
למצרים. נכון. לא, אז זה בדיוק... אתה צודק. אז זה בתחילת הפרק, חננאל, בתחילת הפרק הסביר את זה, שבעצם עניין השיעבוד זה לא יכול להיות בדבר הדומה לך. כי אם בדומה לך אתה משתווה לו. השיעבוד של מצרים יכול היה להיות רק באומה שהיא הפקית לנו, שהיא שונה מאיתנו. אז מיד ניתן משל כדי שתבין, כן? הנשמה היא משועבדת בתוך הגוף. אם הגוף, כן, הוא השולט, הנשמה מרגישה משועבדת. פתאום הבן אדם החליט להתאמה, הנשמה צועקת בפנים, לא קיי נשמה שאתה בי תאורה. מה אתה עושה דברים כאלה? מה אתה נטמע? אז בינתיים היא חייבת לסבול את המציאות הזאת. אם הישראל היו באים למקום שהוא לא כזה הפך משלהם, לא יכלו להשתבד. אין שם, לא היה. שיעבוד זה אומר שיש אחד למעלה, העניין מושג של עבדות זה אומר בהכרח. אחד למעלה, אחד למטה. כל עבדות, מיד התורה אומרת, עבדות זה אומר שיש אדון ויש עבד. אם אין אדון, אין עבד. לא יכול להיות מושג של עבדות בלי אדון, כדי שיהיה מושג של עבד. גם מבחינה הלכתית זה ככה. אם אין מדרגה של אדון, שיש לו בעלות, אין גם מושג, אין מושג של עבדות. אז מסביר המהר"ל, שזמן מה, ישראל היו צריכים להיות תחת רשותם של מצרים. דווקא בגלל שהם ההפך, זה יכול היה להתבצע. שכרגע הצורה משועבדת תחת החומר. וזה היה חייב להיות דווקא באומה שהיא כל כך הפוכה במהותה ממה שישראל. אחרת אין מושג, אין דבר שיבחין ביניהם. כדי שיהיה מושג של עבדות, צריך לדעת להבחין מי פה האדון, מי פה העבד. אם לא רואים פה מי האדון ומי העבד, אין עבדות. עכשיו, אתה יכול לשאול שאלה נוספת, איך קורה שצורה יכולה להיות משועבדת למדרגה שהיא מדרגה חומרית, שזה עולם הפוך. כי במדרגה האידיאלית, השלמה, זה הפוך. הצורה השולטת, והחומר הוא עובד תחת הצורה. והנה בשיעבוד מצרים, זה הפוך. מי למעלה? החומר. מי למטה? משועבד. כן, מי משועבדת תחת החומר? הצורה. נכון? זה מציאות לא נורמלית. עבדות, זה מציאות, העבדות של ישראל במצרים, זה מציאות לא נורמלית. ומה זה מבטא? זה מבטא באמת ירידת העולמות. צריך להבין שמצרים זה התפתחות של כל ההיסטוריה של העולם עד אז. איך זה התחיל? התחיל שכמובן האדם הוא מעל הכל. עד כדי כך, כשאני אומר מעל הכל, זה הכוונה מעל הכל ממש. זאת אומרת, חוץ מהבורא, אף אחד למעלה ממנו. חכמים אומרים דבר מדהים, שהמלאכים באו להשתחוות לאדם. השתחוות, לתת לו כבוד. אז האדם, מה אתם עושים? בנו לתת כבוד, זה לא אני. זאת אומרת, עד כדי כך, האדם למעלה, עד כדי כך למעלה. כן, בכמה מקומות, כן. שהאדם הוא למעלה מן המלאך, למדרגתו השלמה. אבל עכשיו, מה קורה בהיסטוריה? דור אחר דור. דור אחר דור, הצורה הולכת ומכפיפה את עצמה תחת המציאות החומרית. עד כדי מצב שבו חווה מוכנה להיכנע לנחש. דור המבול להיכנע לשחיתות. דור הפלגה לחומר ולבנים, וסדום ועמורה עוד יותר גרוע מזה, ומצרים, זהו, עד לתחתית. זאת אומרת, הופכים את הסדר. ומה התפקיד של ישראל? להחזיר את הסדר. לצאת מזה, זאת אומרת, המציאות העולמית הביאה למצב הזה. מה שישראל במצרים משועבדים למצרים, זה המראה, זה המראה המדויקת של המציאות העולמית. אתה רוצה להבין באיזה מצב נמצא העולם? תסתכל, כשאתה תראה את ישראל במצרים מקבלים מכות, אתה רואה עכשיו מולך איך נראה העולם. העבדות הזאת של ישראל במצרים, זה אומר שכרגע הצורה משועבדת לחומר, הנשמה לגוף, השוקה תחת הגוף. הנשמה זה ישראל, זה ישראל, והגוף מצרים מייצגים את כל החומריות הזאת. ותחת עול נורא, חומר ולבנים, עבודה קשה. מה זה עבודה קשה? עבודה קשה זה לא כמות העבודה, זה צורת העבודה. אז אתה רואה עכשיו מולך, שמה במצרים, איך עכשיו נראה העולם. ככה הוא נראה העולם. שהפכו את הסדר. שבמקום שהצורה היא השולטת, היא המלכה, היא הפועלת, היא הקובעת, החומר לקח את שלטון המלכות. והוא משעבד את הצורה. זהו, זה ישראל. זה ישראל במצרים. ועכשיו צריך עכשיו יציאת מצרים. עכשיו צריך את הגאולה. עכשיו צריך לשחרר את הצורה. ואם עם ישראל שיוצא ממצרים, כל העולם יוצא לחירות. זה לא רק ישראל שיוצא עכשיו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאפלה לאורה. זה כל העולם. ויציאת מצרים עוד לא הסתיימה, חברים. עד היום. אם יציאת ישראל לגאולה, אז כל העולם יוצא לגאולתו. סוף סוף לשחרר את הצורה, שבמשך 2500 שנים, כן, האנושות משבדת את הצורה לגוף, ועם יציאת מצרים מתחיל הכיוון ההפוך, שהולכים לאט לאט לשחרר את הצורה מן השיעבוד לחומר ולגוף ולגשמיות. כן, רצה לשאול משהו. כן. נכון. כן, גם בהווה אתה אומר. אז זה שתי תשובות בדבר, נכון, בדיוק, מה שיוסף אומר. הדבר ראשון, שבאופן פרטי ואישי, יש תמיד אפשרות כזאת של נפילה. במדרגה הכוללת של ישראל, לא. עובדה שעם ישראל הצליח לשמור על זהותו. יש עמים היום, אתה בכלל לא יודע איפה הם. למה? כי הם התערבבו לגמרי. כי זה הפך להיות אנדרלומוסיה, בכל מכל כל. אין שום כבר, אתה לא יודע לדעת דעת, מי זה ומי זה ומי זה. אין אף אחד כבר. במצב העולמי, שאף אחד כבר לא מסוגל להגיד, אנחנו שייכים לזהות מסוימת. כן? ואנושות אפילו שמחה בזה, מתפארת בזה. זהו, גמרנו. הכל בכל מכל כל. הכל מאוחבב, דייסה אחד גדולה. בא עם ישראל ואומר, לא, אצלנו יש ייחוס. למשפחותם, לבית אבותם. עד היום יש מי שאפשר להתחתן איתו, יש מי שאסור להתחתן איתו, ומקפידים ונגדקים, וכולם עדיין שומרים ומחזיקים את הדבר הזה. זה פילי פלאים. פילי פלאים. אז זה. אז באופן אישי יכולה להיות ירידה. אבל בפועל כולל, אז לא. בפועל כולל, עם ישראל עדיין שומר על המדרגה העצומה הזאת, שהמדרגה הזאת עבדה מן העולם. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה. אין מדרגה כזאת כיום בעולם. זהו, בכל מכל כל. כולם עם כולם. זה לא משנה כבר אם אתה קושי, אם אתה סיני, אם אתה לבן, או אם אתה כתום. זה בכלל לא משנה. מה, הכל כבר, הכל הפקר. אבל בעם ישראל זה לא. בעם ישראל, ועל זה, וזה מאוד מרגיז את הגויים הדבר הזה. מאוד מרגיז אותם. מה, אתם כל הזמן נבדלים? עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב? כן? אתם לא רוצים להתחתן? תמיד זאת הייתה הטענה שלהם. אתם לא רוצים להתחתן איתנו, ואתם לא רוצים שאנחנו נתחתן איתכם, ואתם כל הזמן רוצים להמשיך, להישאר אתם עם עצמכם. תשובה, נכון. זה נכון. אכן זה נכון. זה באמת ככה. אז בדבר הזה ברור שבא לידי ביטוי הנושא הזה. דבר שני, גם אצלנו כשיש איזשהו קלקול בזה, זה ברור שזה קלקול שהוא בא מתוך השפעה חיצונית. כמו תמיד. תמיד קלקולים בתוך עם ישראל, בתחום הזה, באו מהשפעה חיצונית. למשל, בלעם אומר לבלק, בנות מואב, צריך להכשיל אותם בבנות מואב. זאת אומרת, בתוך העם עצמו, אתה לא תצליח, כי אלוהים של אלה שונא זימה הוא. לכן, אומר בלעם, כשהוא מסתכל על מחנה ישראל, מה טוב הוא או עליך יעקב, משכנותיך ישראל. למה הוא התכוון? הוא התכוון למשפחות, למשפחתיות. הוא מתכוון לזה שבעם ישראל, פתחיהם של הבתים לא מכוונים אחד כלפי השני. יש פה צניעות, יש פה שמירה עצמית של מדרגת קדושה וטהרה. אז איך אתה תכשיל אותם? אתה תכשיל אותם על ידי שתכניס לפה גורם זר שיכשיל. אז הוא נותן כעצה להביא לכאן את בנות מואב. מאז, העצה של בנות מואב זה עצה קבועה, שהיא כל הזמן עומדת על פתחנו, שמנסים להפיל את המדרגה של ישראל בבנות מואב. כמובן, הבנות מואב משתנות מדור לדור. כל פעם זה צורה אחרת, וכל פעם זה בפטנט אחר. אבל זה העיקרון. העיקרון שבתוך עם ישראל עצמו, אם עם ישראל היה לגמרי מבודד מן המציאות, מן ההשפעות החיצוניות, אצלו לא היה קורה דבר כזה. ככה התורה מעידה עלינו, שאצלנו, מצד עצמנו, אם היינו מבודדים מן ההשפעות הזריות והנוכריות, אצלנו דבר כזה לא היה קורה. לא היה מצב של הריות. ככה התורה מעידה. אלא מה? אלא מה? שעם ישראל הוא נועד לתקן עולם מלכות שדי, והוא בא במגע עם כל העולם, והוא מתוך זה סופג הרבה פעמים מציאות עולמית, וזה מה שקם למשל, הכשיל את מלכות שלמה, שהוא פתח את המלכות להשפעות מכל מיני סוגים, וזה כמובן הפיל את מדרגת ישראל אחר כך, ואז נתפלגה המלכות, וזה הגיע לחורבן. זה תמיד אותו עיקרון הדבר הזה. אבל מצד עצמנו לא היינו נכשלים בזה. כן? ולכן הרבה פעמים באמת המאבק הוא היה בדיוק על הדבר הזה. בדיוק על הדבר הזה. זה היה המאבק שלנו בפורים, וזה היה המאבק שלנו בחנוכה, וזה, וכמו שחכמים אומרים, שלמה נשים חייבות באותם החגים, כי הם אף היו באותו הנס. זאת אומרת, זה היה דבר מאוד מיוחד פה, של המאבק על על התארה ועל הקדושה בישראל. טוב, וכאשר תבין זה היטב, יש לך להבין, כי החומר מציאות פחות, כי הוא דבר חסר, במשהו חסר הצורה, שעל ידה מציאות בפועל, כי החומר נחשב בכוח, וכל כוח בשביל שאינו בפועל הוא חסר. והצורה היא הפר זה שיש למות ואין חיסרון בכלל. וישראל, בעבור שעצם שלהם במדרגת צורה נבדלת שלמה, לכך אם אין לישראל עניין הראוי לצורה, כאילו אין להם מציאות כלל. כי זה עניין הצורה הנבדלת, אשר אין בה חיסרון והיא שלמה, ואם יש בה חיסרון, כאילו אין כאן צורה נבדלת. ולך, כאשר לא היו ישראל בשלמותם, כאשר היו במצרים, שעדיין לא היו בשלמותם, עד שהיו 600 אלף, שזהו שלמות ישראל, היו ישראל כאילו לא היה להם מציאות כלל. כי עניין הצורה שהיא שלמה, ואם אינה שלמה, אין לה עניין הצורה. ולכך היו משועבדים תחת יד מצרים. ובזה היו, כאילו לא היה להם כלל מציאות. כי כבר אמרנו, כי אין דבר שמציאותו יותר פחות כמו החומר. ובמה שהיו ישראל משועבדים לאומה כמו זאת, שאין מציאות יותר פחות כמוהם, הרי כאילו אין להם מציאות כלל. ודבר זה מטעם אשר אמרנו למעלה, בעבור שעצם ישראל צורה נבדלת שהיא שלמה, ובעבור שלא היו שלמים, אין להם מציאות, ולכך נשתעבדו במצרים דווקא. זאת אומרת, כאן, כן, זה קשור לשאלה שחננאל שאל קודם, אז מה קרה בסופו של דבר שהצורה הייתה משועבדת במצרים, למרות שזה אמור להיות ההפך? אז המהר"ל נותן אחד פה מן הכללים הגדולים שהוא חוזר בכל הספרים שלו, To be or not to be. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות פחות מאדם. אם אדם יבוא ויגיד, אני מוכן להיות אדם בהנחה. מה זאת אומרת? לא להישאר למדרגה במקומה של אדם, אני מוכן לרדת לקומה של בהמה. אז מה יגידו לו? יגידו לו, לא, אין דבר כזה. למשל, אדם יבוא ויגיד, אני החלטתי מהיום, אני הולך על 4, לא על 2. מיד, מיד, יזמינו בשבילו אמבולנס. למה? כי אתה לא יכול לרדת ממדרגת אדם. זה או אתה אדם או אתה כלום. צריך להבין את זה. זה מה שאומר המהר"ל. צורה זה אומר שאו היא מופיעה כצורה שלמה, או שהיא כאילו לא מופיעה. באותו זמן, ישראל עדיין לא השלימו את הופעת צורתם. כי הופעת צורתם תלויה בהופעת כל האיברים של הצורה, 60 ריבו. כמו שלגוף יש צורה שלמה, כל האיברים, אף לצורה, צורת העולם, יש צורה שלמה, 60 ריבו. כיוון שהצורה עדיין לא השלימה את הופעתה בעולם, אז היא כאילו לא קיימת, כאילו בטלה. למה? כמובן לחומר. מצרים מצד החומר, הם הופיעו כבר בשלמות כחומר. לכן יש להם תוקף מאוד גדול. זה מסביר שלפעמים בעולם יש תרבויות שיש להם כוח עצום. כי מצד מה שהתרבות הזאת יכולה למצות, הם הגיעו לשיא. אז הם שולטים. כי זה מה שהם אמורים לגלות, זה מה שהם אמורים להופיע. מצד זה, הם שלמים. כמובן, כיוון שהמיצוי הזה הוא לא השיא בהופעת האדם בעולם, אחרי שהם מביאים לאותה פסגה, יורדים חזרה. מילאו את התפקיד ועוברים הלאה. ישראל זה הצורה של העולם. אז אין חצי צורה. לכן, או ישראל זה בית המקדש ומלכות דוד ושלמה ובית המקדש, זה השיא כולם, תחתיהם, או כאילו לא קיימים, ואז שולטים עליהם. אין אפשרות של באמצע. או למעלה או למטה. זה מה שמסביר המהר"ל. במצרים, מצרים מצד עניין החומר, הופיעו בשיא התוקף. ישראל מצד צורה, עוד לא שלמים. עוד לא גיבשו לגמרי את הופעת הכלל הזה, שנקרא נשמת ישראל. חסרים 60 ריבו כדי לגלות את זה במציאות העולמית הזאת. לכן, כל עוד לא מוכנים לזה, הצורה לא בשלה להופיע, כמו האפרוח בתוך הביצה, אין לו מספיק כוח עדיין, אז הוא כאילו קלו בתוך הביצה, עד שהוא צובר כוח, ושובר את הקליפה, והוא יכול להופיע, ואז הקליפה, כאילו כלום. עד אז העיקר זה נראה הביצה. ואתה בכלל לא יודע שיש אפרוח בפנים. כאילו האפרוח לא קיים. אתה רואה אפרוח בתור ביצה, מה אתה רואה? אתה לא רואה אפרוח, אתה רואה ביצה. אז העיקר זה הכל, העיקר זה הקליפה. אבל כשהאפרוח מתחזק מאוד, אז הוא יכול לעשות טוק טוק, ולשבור את הביצה, ופתאום הביצה זה כלום. זה סתם פסולת. והעיקר הופך להיות האפרוח. אותו דבר המצב של ישראל בתוך מצרים.
אז
אפשר
לומר שישראל, מבחינת המראה העולמית, בכל הדורות אפילו, איך שישראל, איך שהתייחסו לישראל כלפי חוץ, ככה זה מה ששיקף את המצב העולמי, ואיך ש...
נכון.
ישראל במראה שלהם
מגלים, כן, זה מגלה את מצב העולם, נכון, בדיוק. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.